יצחק דוד גרוסמן.
ערב שבת קודש, פרשת תרומה. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. צריך להתבונן בפסוק, למה כתוב ויקחו לי תרומה? הרי תרומה תורמים נותנים ולא לוקחים. והיה צריך להיות כתוב ויתנו לי תרומה. אפשר להסביר את זה על פי סיפור במסכת בבא בתרא י' א'. שם מסופר, אנו רבנן, מעשה במונבס המלך, שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשנת הבצורת. היה שני בצורת, והוא נתן, בזבז את האוצרות לתת צדקה לעניים. חברו עליו אחיו ובית אביו, כעסו עליו, ואמרו לו, אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם. אבותיך גנזו והוסיפו באוצר על מה שאבא שלהם היה עושה. ומדור דל דור גדל האוצר. ואתם מבזבזם. אמר להם, אבותיי גנזו למטה ואני גנסתי למעלה. אבותיי גנזו במקום שהיד שולטת בו, אפשר לגנוב את זה, ואני גנסתי במקום שאין היד שולטת בו. אבותיי גנזו לאחרים, ואני גנסתי לעצמי. אבותיי גנזו לעולם הזה, ואני גנסתי לעולם הבא. מה למדנו מדברי מונבס המלך? כשאדם נותן צדקה, הוא לא מוציא מעצמו, אלא גונז לעצמו. הוא לא נותן, אלא לוקח, כי כל הממון שהוא מחלק צדקה, זה נשאר שמור בשבילו. וכך אומר החפץ חיים, אומר בפרשת במדבר, בפסוק שם, ואיש את קדושיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה, לא עם וב. אומר החופץ חיים, עיקר גדול וחשוב שצריך כל אדם לזכור בכל רגע ממי חייו, שהרכוש שהוא נותן, והקדושיו שהוא מתעסק, אין בצדקה ואין במצוות, לא יהיו, זה יישאר לך. מה שאתה נותן לכהן, הכוונה דברים של קדושה, של קורבן, זהו הקניין האמיתי שנשאר לך. וכך אומרים חז"ל במסכת אבות, לפי שבשעת פטירתו של אדם, אין מלווים לו לאדם לא כסף ולא זהב, ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים. וזהו הממון שמלווה אותו. כבר סיפרתי כמה פעמים, אבל מצווה לספר את זה עוד פעם. מספרים שדון יצחק אברמנל כיהן כשר הכספים באחד מהממשלות. דבר שעורר את קינת שאר השרים, והם בקינה בו הלכו והוציאו דיבתו רע אל המלך, העלילו עליו שכל הרכוש שלו זה הכל על חשבון קופת המלוכה. לאחר שהשרים והשונים אנטישמים דיברו עם המלך פעם פעמיים, חזקה לשון הרע שמתקבלת על הלב. קרא המלך את שר האוצר שלו ואמר לו, תגיד לי מה השווי המדויק של הרכוש שלך. אמר לו דן יצחק אברבנאל, אני צריך שבוע ימים לתת תשובה. הוא חזר עם תשובה שלכאורה זה היה עשירית מהשווי האמיתי של הנכסים שלו. המלך שידע כי הסכום שהוא אמר הוא פחות בהרבה מאוד ממה שאמיתי, כעס עליו וציבה מיד להחרים את כל הרכוש שלו. וכשהגיע הסכום הרכוש האמיתי, המלך ראה בעליל שהוא שיקר לו, ולא סלח לו והשליך אותו לכלא. כשהתקרב יום המשפט, ציווה המלך להביא את השר לפניו ושאל אותו, איך העזת לשקר בדבר שהמציאות היא כה ברורה? אמר לו דון יצחק אברבנאל, כבוד המלך, שאתה שאלת אותי כמה השווי שלי, אמרתי לך שאני צריך שבוע ימים. הלכתי לרואה חשבון שלי בשבוע הזה, וביקשתי שיעשה לי חשבון כמה כסף הפרשתי לצדקה. בתשובה שלו היה אותו תשובה שנתתי, עשירית מהרכוש שלי. ואני הוכיח למלך שרק זה הרכוש שלי, האמיתי. כי המלך ברגע אחד חתם על צו העלמה, העלימו את כל הרכוש שלי, את הכל יכלת לקחת ממני, חוץ ממה שאני חילקתי. אותם כספים של צדקה שחילקתי, את זה לא יכלת לקחת ממנו. וכך אנחנו אומרים בפרקי אבות, רב אלעזר איש ברוטה אומר, תן לו משלו שאתה ושלך שלו. וכך אומר דוד המלך, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. הכוונה היא שבכל דבר שאדם מקדיש מעצמו לקדוש ברוך הוא, כצדקה מנכסיו או מצוות, צריך לדעת שהוא לא נותן לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן לו, כי הוא ומה שיש לו זה הקדוש ברוך הוא. כפי שחז"ל אומרים, כל הנשמה תעלה ליה, על כל נשימה ונשימה תעלה ליה. היה לנו במשפחה אחד הדודים שקראו לו הרב של חברון, הגאון הצדיק רב שמעון מנשה חייקין, זכר צדיק לברכה. הייתה לו קופת צדקה וממנה הוא חילק סכומים נכבדים לאלמנות ויתומים ומשפחות במצוקה. התרומות גדלו לפי הצרכים וקופת הצדקה התרוקנה. הגיעה אליו אישה אלמנה, שבורה ורצוצה, ובכתה שאין לה מה לתת אוכל לילדים. המצב שלה נגע בנפשו, אבל מה הוא יכול לעשות? הקופה ריקה. לא מצא מנוח לנפשו עד שאמר לה, היות וכאן בחברון מחשיבים אותי לצדיק, ובטוחים שיש לי הרבה עולם הבא, אשר על כן אני אתן לך פתק, בו יהיה כתוב שכל הקונה פתק זה יש לו כמה אחוזים מהעולם הבא שלי. האלמנה בהתחלה לא הבינה את חשיבותו של הפתק, אבל בלית ברירה לקחה את הפתק. היא פנתה לאחד מעשירי חברון והציעה לו את הפתק. העשיר קפץ על המציאה, נתן לה מיד סכום נכבד. למוחרת הגיע לרב שמעון מנשה עוד אלמנה, עם צרות ובעיות, וביקשה גם היא פתק כזה. הוא גם נתן לה אותו פתק, אותו נוסח. לאט לאט חילק את הפתקים, עד שאמר כבר את העולם הבא שלי גם בחרתי את הכל. מאזינים יקרים, מה לומדים מהסיפור הזה? שכדאי ליהודי לתת גם את העולם הבא שלו עבור הצדקה. אבל התניא אומר, היה אומר תמיד, ריבונו של עולם, אני לא רוצה עולם הזה, אני לא רוצה עולם הבא, אני רוצה אותך. אני רוצה להיות קשור. הסיפור הזה מלמד שיהודי שמבין שהעיקר הוא ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, מהו רחום, אף אתה רחום, מוכן לוותר על העולם הבא. הארי הקדוש היה נותן צדקה בשמחה רבה, והיה נותן את הצדקה בכוונה בעמידה, משום שאמר שברא הקדוש ברוך הוא עומד לימין האביון. כך אומר דוד המלך בתהילים, כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו, אז שבא להניע, נמצא לידו הקדוש ברוך הוא, אז אני צריך לעמוד. והוא תמיד הזכיר שיותר מה שהבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם הבעל הבית. מקורבו של החפץ חיים, זכותו יגן עלינו, סיפר על עשיר אחד, שרכושו היה פרוס במקומות רבים, נכסים דלניידה, קרקעות, נפט, שדות, כרמים. פעם אחת פנה אליו אותו תלמיד של החפץ חיים, שסיפר את זה בשם החפץ חיים, הוא ביקש ממנו צדקה, כנראה סכום גדול, ואמר לו, בזכות הצדקה התקיים הנכסים אצלך לתמיד. העשיר התבטא ואמר, הנכסים שלי בנקו יעמדו תמיד, בנקו יישארו אצלי תמיד, כי הקדוש ברוך הוא אינו יכול לרושש אותי. יש לי כל כך נכסים רבים, שאם יהיה ירד ערך הנדלן, אז יש לי את הנפט, בעירות נפט, יש לי שדות, יש לי כרמים. התלמיד של חפץ חיים הזדעזע מהתשובה הזאת, ואמר לו, אסור לדבר כך, זה לא אמת. כי הבעל הבית עליך זה הקדוש ברוך הוא, כי ממך הכל, אתה ושלך של הקדוש ברוך הוא. לי הכסף ולי הזהב. תשמעו מה היה הסיפור, סוף עם אותו אדם. אחד בעלותו של אותו גביר היה גשר מעל הנהר, שהעוברים בו משלמים על ההשתמשות בגשר. כמו שיש אצלנו כביש 6, משלמים. והיה שם אומס מיוחד שאפשר לעבור בו בו זמנית. באחד הימים עברו שם הצבא של הצאר הרוסי ניקולאי. והם עברו באומס גדול, טנקים או רכבים של צבא. הגשר נפל. מאות, לא יודע, עשרות, נפלו לתוך הנהר ונהרגו. העשיר שידע שמיד ישפטו אותו למוות, קם וברח ממשפחתו מחוץ לגבולות רוסיה. ולפני שברח, מילא שק גדול ברבבות של שטרות של כסף. ומה מאוד נחרט, שפתח את שקו במקום כסף ומצא שם כל מיני מסמכים שונים, כי מרוב בהילותו לברוח כל עוד נפשו בו, לא שם לב ולא הסתכל מה הוא מכניס לשק, כי באותו מקום של השטרות הכסף היו גם כן כל מיני מסמכים, ולבסוף היה לו שם מסמכים ולא כסף. ואז הוא הבין מה שאמר לו התלמיד של החפץ חיים, הוא ראה את זה בעיניים, שהכל שייך לקדוש ברוך הוא. כמו שהנביא חגי אומר, לי הכסף ולי הזהב נאום השם. לכן יקיריי ואהוביי, זהו מה שהתורה אומרת, לא אומרת תתנו תרומה, אלא ויקחו לי תרומה. שעל ידי התרומה אתה לוקח את הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה לדעת מה יש לך בלב, איך אתה מתחבר עם הלב שלך עם הקדוש ברוך הוא, על ידי התרומה. פעם עבר אחד התקפת לב, אנשי הצלה שחשו להציל אותו, דבר ראשון בדקו לו את הדופק ביד. אמר להם החולה, למה אתם בודקים ביד? הבעיה שלי זה הלב. אנו לא שם רוצים לדעת מה המצב הלב, בודקים ביד תחילה. זה הפירוש בפרשתנו, מעט כל איש אשר יתבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. אם אתה רוצה לדעת איזה נדיבות לב יש לו, תיקחו את תרומתי על ידי היד. וזהו האלימות מפרשתנו, שנדע שכל מה שאנחנו עושים עם העני, עם ההצדקה, אנחנו עושים לעצמנו. זה רכוש נצחי בשבילנו. ובזכות הצדקה ניגאל. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומר האלשיך הקדוש, ושכנתי בתוכו לא נאמר, אלא ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, עשו לי מקדש, אז אני אשכון בתוככם, בתוך כל אחד ואחד. רש"י מפרש על הנאמר ועשו לי מקדש, עשו לשמי בית קדושה. עשו לשמי בית קדושה. זאת אומרת, אומרים הצדיקים, שהתורה באה לרמז כאן על הבית היהודי שצריך להיות בית של קדושה. מקום שראוי להשכנת השכינה. השכנת השכינה, כפי שחזל אומרים, איש ואישה שזכו, שכינה שרויה ביניהם. וכך פירש הנתיבות שלום, האדמור מסלונים, זכר צדיק לברכה, בלשון הכתוב בתהילים חפזיין, דוד המלך אומר, אחת שאלתי מאת השם אותו אבקש שפתי בבית השם כל ימי חיי. אז הוא שואל, וכי ניתן להיות בבית השם כל ימי חייו? לשאול בבית המקדש, בבית הכנסת, בבית המדרש, יומם ולילה, כל ימי חייו? לכוונה היא, שאם אתה תזכה לקדש את הבית, שהבית יהיה בדרגה של בית השם, שם יהיה השראת השכינה, ובבית אתה נמצא הרי כל הזמן. התקיים בך שיפתי בבית השם, שהבית שלך יהיה בית השם כל ימי חיי. וזהו מה שאמרנו, ועשו לי מקדש. תפקידם של עם ישראל להמשיך קדושה עליונה, מעט כל איש אשר הדבנו ליבו, היינו שמשקיע את כל ליבו ביהוד הזה. משקיע את ליבו ביהוד לעשות מקום ראוי בבית להשראת השכינה. מזינים יקרים, זהו תכלית הבריאה. כמאמר חזר בתנחום פרשת נסו, תזיין. זה לשונו. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתווה שיהיה לו דירה בעולם התחתון הזה. תלמידי הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו, אומרים שזהו הכוונה, שכל מעשה המשכן שנכתבו בתורה בחמש פרשיות, בכל האריכות במעשה המשכן, המטרה היא להדריך את האיש היהודי איך להתקדש בכל איבריו. תורה מתחילה בפרשתנו עם אהרון, שזה התורה והשולחן והמנורה, אפשר להעריך הרבה בזה. המטרה היא שהבית היהודי יהיה מעין בית מקדש. כתוב במדרש על הפסוק, ויקחו לי תרומה. זהו שכתוב במשלי, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. ויקחו לי תרומה, תיקחו לי, מה הכוונה? תיקחו את התורה אליי. אל תעזבו את התורה. אבל כתוב, כי לקח טוב נתתי לכם. השם נתן לנו את התורה, מה פירוש שהוא רוצה את התורה? אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, כך כתוב במדרש, נתתי לכם את תורתי, נמכרתי עם התורה, אני עם התורה. משל למלך, שהייתה לו בת יחידה, בא אחד מהמלכים ונטלה, אחד מבין המלכים של מלך לקח את הבת יחידה של המלך הזה, וביקש החתן ללכת לארצו ולקחת את אשתו. אמר לו המלך, אבא של הכלה, של הבת, ביתי שנתת לך יחידתי, היא בת יחידה לי, לפרוש ממנה איני יכול. כל כך קרובה, בת יחידה. לומר לך, אל תתלה ממני, אל תיקח אותה, איני יכול, אשתך. אלא הטובה עשה לי, שבכל מקום שאתה הולך, עיתון אחד תעשה לי. תעשה לי חדר אחד שאני יכול לדור אצלכם. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אומר המדרש, נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה, לפרוש אני לא יכול. לומר לכם אל תתלו, איני יכול. אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי. כפי שנאמר בתורתנו ופרשתנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ביות וכתוב הלשון מקדש, לא דירה או לשון אחר, מכאן למדים שהכיתון הזה, הדירה הזאת שהשם מבקש, הוא עניין של קדושה. כמו שנצטווינו על זה בתורה, קדושים תהיו, ואנשי קודש תהיו לי, שעל ידי הקדושה ושכנתי בתוכם, יהיה בכם השראת השכינה. ואם חס וחלילה ההתנהגות תהיה ההפך, כתוב בדברים חב ג' ולא ייראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. ערווה דבר גורמת לסילוק השכינה. ולכן יקיריי ואהוביי, יסוד היסודות להשראת השכינה, היא שהבית יהיה קדוש. הכוונה היא שיהיה צניעות בבית. קירותיו של הבית מעידים עליו. ולא צריך להרחיב על זה, כל אחד מבין על מה מדברים. ולהשתדל שלא יהיו הכלים הטמאים בבית. שהבית יהיה אווירה של צניעות וטהרה. מאזינים יקרים, יהודי אומר כל בוקר מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. שאם אתה תקפיד להכבד את המשכן משכנותיך ישראל, תזכור כמה זה טוב, גם האוהל שלך, גם הבית שלך יהיה טוב. ועל זה אומרים חכמנו והספרים הקדושים, כדי שיהיה לנו ברכה בבית צריכים לקבל על עצמנו, לקיים ומקדושי תראו, לכבד את הבית מקדש מעט שיש לנו, שהוא בית הכנסת. מובא בזוהר הקדוש, בפרשת שלח, השם ילחם לכם, לומר, אם אתם רוצים שהשם ילחם לכם, שיהיה לכם ישועה מכל הצרות, מה התנאי? ואתם תחרישון מדיבורי חול בבית הכנסת. במצב שאנחנו נמצאים בארץ, במצב המלחמתי והצרות בדרום ובצפון, אני לא רוצה להרחיב, רק לראות את המאות מאלפי משפחות שאין להם בית מכל הצדדים, לשמוע כל יום על קורבנות, על נפילות. אומר הזוהר הקדוש, אתה רוצה שזה לא יקרה, ואתם תחרישו, אל תדברו דברי חול בבית הכנסת, תכבדו את המקדש שלי. קשה לי להגיד את זה, אבל כך כתוב בזוהר הקדוש, בפרשתנו עמוד קוף למד א', מי שמדבר דברי חול בבית הכנסת, אין לו חלק בלוקי ישראל, כי פוגם בכבודו של השכינה שנמצא תמיד בבית הכנסת. אומר הזוהר, וכיוון שאתה מגיע לבית הכנסת, זאת אומרת, אתה מאמין שיש שם השראת השכינה, אתה בא להתפלל לשם, ובכל זאת אתה מזלזל, לכן אין לו חלק. פחד פחדים, אבל זה הלשון הזוהר. כתוב בויקרא, ולא תחללו את שם קודשי ומקדושי תיראו. קשר אחד עם השני. אם אתה לא מפחד מהבית מקדש מעט, אתה מחלל את שם קודשו. סיפר יהודי מפליטי השואה, מעשה נורא, שהוא היה עד ראייה. בעת שאספו אלפי יהודים בתחנת הרכבת למסעם, למחנה המוות באושוויץ, כך הוא סיפר, פתאום הופיעה דמות של אישה שזועקת, יהודים, יהודים, האם אתם יודעים למה אנחנו סובלים צרות כאלה? בגלל שמדברים בבית הכנסת בשעת התפילה. פחד פחדים. לפני כ-350 שנה, בשנת עזם, תח ותת, היו גזירות קשות ונוראות, איומות ואכזריות על עם ישראל. גם הגאון הקדוש רב יום טב ליטמן, זכותו יגן עלינו, בא לתפיס וסיום טב. הרבה בתפילה בתחינה, עשה תעניות רבות. הוא כותב שהוא עשה שאלת חלום, שיודיעו לו מן השמיים, על מה כל הגזירות הרעות האלה. השיבו לו מן השמיים, תשמעו מאזינים יקרים, שכל הצרות והגזירות באות בגלל שמדברים בשעת התפילה בבית הכנסת. מיד חיבר נוסח מיוחד, משברך מיוחד, שאת זה הוא ביקש להגיד בקריאת התורה. הפיצו את זה בכל תפוצות ישראל. וזה הנוסח של המשברך. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה. הוא יברך את כל מי ששומר פי ולשונו שלא לדבר בשעת התפילה. הקדוש ברוך הוא ישמרהו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ויחול עליו כל הברכות הכתובות בספר תורת משה רבנו ובכל ספרי הנביאים הכתובים. ויזכה לראות בנים חיים וקיימים, ויגדלם לתורה ולחופה למעשים טובים, ויעבוד את השם יתברך אלוקינו תמיד, באמת ובתמים, ונאמר אמן. מאזינים יקרים, לא צריך יותר מזה. בואו נתחזק, שאנחנו צריכים כאלה ישועות עכשיו. נתחזק בנושא הזה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אומר השם, אני נמצא בבית הכנסת, אל תחללו את שם קודשי, ומקדושי תיראו. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל